גדול, תודה. עכשיו אמרתי כל זה בתחום הנורמלי, מה חלילה קרה זה בתחום הפחות נורמלי, אז אני פה שוב חייב להיות פתוח, ולו בשביל מקרה אחד פעם בחמש שנים, אז יהיה שווה לי את הכמה דקות הקרובות, וזה במקרה, וזה בדרך הדברים שרק אדם יודע עם עצמו, קשה, לפעמים זה דברים שאתה לא משתף אף אחד בעניין הזה, כי זה ממש משהו מאוד מאוד פנימי, אם לך באופן אישי, אם למישהו באופן אישי, יש איזשהו, סליחו לי על הביטוי, אני אקרא לזה שריטה, כזאת או אחרת בכל משהו שקשור לנושא של זוגיות ונישואין, אז לפעמים זה משהו שממש כדאי לעשות את זה ואפשר וזה רצוי לעשות איזה טיפול קצר בעניין הזה. עכשיו מה זה נקרא שריטה בנושא הנישואין? זה יכול להיות כמה דברים, זה יכול להיות איזושהי זוגיות שאתה רואה לידך, קורה, לפעמים זה במשפחה שלך עצמך, מה לעשות, לא כל האנשים זה, יש לפעמים מצב שאתה גדל בתוך זוגיות שעושה לך סוג של טראומה, זה לא חייב להיות שההורים גרושים, כי לפעמים ההורים מתגרשו, הם מתגרשו בטוב, כאילו מה זה בטוב? הם מתגרשו כאילו בצורה, נקרא לזה, שזה לא עשה טראומה לילדים, ולפעמים ההורים לא גרושים, ויכול להיות שהילדים יש להם איזה סוג של שריטה מסוימת, אף אחד לא יודע את זה, רק מי שנמצא בתוך הבית יודע את זה, כי זה דרכם של הדברים האלה שהם בתוך הבית, ולפעמים כל מיני יחסים, לפעמים זה מגיע לאלימות נפשית, לפעמים זה מגיע לאלימות פיזית, לפעמים זה סתם מתיחויות אינסופיות, שאדם לפעמים גדל בתוך הדבר הזה, והוא משהו משתבש לו כאילו בשאלה איך לבנות זוגיות נכונה, לפעמים אפילו זה מרתיע אותו מתחתן. הוא אומר, לא יודע, אם זה ניסויים, לא מתאים לי. אני לא מתאים לי ככה עכשיו לחיות. עכשיו, ברור שזה לא הניסויים האופטימליים. אתה יכול לעשות ניסויים אחרים, אז בוא תנסה, זה קשור למה שאמרתי בהתחלה, לאזן את עצמך. זאת אומרת, לראות, ואם אתה צריך איזשהו עזרה של איזה שניים, שלושה מפגשים מאיש מקצוע, זה לא נורא, זה לא צריך להיבהל מזה. כלומר, לא חושב שכל אחד סתם צריך ללכת לאיש מקצוע, אנחנו אפשר לסמוך על זה שאנחנו אנשים בריאים, בגופנו, בנפשנו, וחיים, ויכולים להתמודד עם עצמנו, עם דברים, אבל לפעמים יש דברים שהם כבר קצת מעבר לכוחות שלנו להתמודד, לא מבעיה, וגם את זה אני חייב לומר, למרות שזה באמת שוב לא נעים, אבל חייבים לומר את זה, לא מבעיה אם מישהו מאיתנו עבר איזושהי פגיעה מינית בילדותו, וזה קורה במשפחות הכי טובות בעולם, ככה שבכלל זה לא שייך, זה לא צריך להוריד לאדם שום דבר מהדימוי, לא האישי שלו ולא המשפחתי שלו, כי זה דבר ידוע, זה פשוט קורה, ותמיד הציור שתמיד אני אומר, וזה באמת ציור שפשוט עוד פעם ועוד פעם, גם ממש לאחרונה, שמעתי עוד פעם דבר כזה, משהו, אירוע מלפני הרבה שנים של מישהו שבתור ילד בן 11 שאמרו לו לשמור על האחיין שלו בגיל 6, כאילו זה דברים ש... אז זה יכול להיות האחיינית שלו, הדודה שלו ששמרה עליו, זה יכול להיות הדוד שלו ששמר עליו, ויכול להיות שהוא היה בגיל 6, יכול להיות שהוא היה בגיל 4, ויכול להיות שהיה שם משהו, כי זה דרכו של עולם, שיש יצר הזה, וכשיש ילד כזה בגיל 14 ששומר על האחיין שלו בגיל 6, אז יכול להיות שהוא עשה לו משהו, יכול להיות שהוא התעסק איתו, כמו שאומרים, בצורה כזאת או אחרת, ולפעמים הדבר הזה עושה איזשהו שיבוש, אתה לא יודע אפילו ממה זה, אבל אתה לא יודע למה משהו במערכת הכי נורמלית, בריאה שלך, של רצון להתחתן, ורצון לזוגיות, ורצון לקשר עם אישה, והיצר לאישה, וכל הדברים האלה שהם אמורים להיות הכי בריאים ונורמליים, לפעמים הם משתבשים כתוצאה מאיזשהו אירוע כזה או אחר, שיוצר איזשהו ריחוק, איזשהו טראומה, איזשהו ספק, משהו כלפי מוסד הנישואים, אם נקרא לזה ככה, אז כל ובאמת הדברים האלה הם רק דוגמאות, דוגמאות באמת, אני אומר, יחסית קיצוניות, כלומר, מצד, אני אומר, מצד אחד קיצוניות, מצד שני, לא נכון גם להגיד שזה קיצוני מדי, כי הדברים קיימים מאוד בסטטיסטיקה, נקרא לזה, הישראלית הכללית. ברוך השם, אני מעריך שבחברה שלנו, באופן טבעי, המספרים הם פחות, הסטטיסטיקה היא פחות, ולכן גם זה הרבה פחות, אבל עדיין אנחנו בסוף, בתוך עמנו אנחנו יושבים, אגב זה גם בתוך הציבור החרדי, זה בכל מקום קיים, כל מי שעובד עם אשתי עובדת פה עם הציבור, והכל, הכל, 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 מכל, כל, הכל קיים, לא להתרשם מאיזה לבוש חיצוני ואיזה משהו חיצוני, האדם הוא אדם, ומתחת לכל הבגדים שלו בסוף הוא... יש לו את הכל, אין בזה שום... לכן מבחינה מסוימת זה כן נורמלי שבצורה כזאת או אחרת משהו מהדברים האלה יכול להיות, לא להיבהל, יש משהו, אפשר לטפל בו, וזה מה שגם אז יצא לי במשך השנים גם לשמוע את זה גם מאחרים, מאנשי מקצוע, הם אומרים, לא להיבהל, כאילו אם מישהו יש לו משהו כזה, מצוין, הוא עלה על זה בגיל 21, 22, הוא צעיר, הוא מודע למה שהוא קורה, אם לא ברור לו עם עצמו באיך להתמודד עם הדבר הזה, הוא הולך, כמו שאמרנו, מפגש, שניים, לא יותר מדי, מסדרים לו את הראש, עוזרים לו, נותנים לו כלים, והוא מסדר את עצמו, והוא יוצא לדרך, והוא יכול להיות בטוח שהוא, זהו, הוא על הדרך, אז בסדר, אז הוא יתעכב כמה חודשים, יתעכב חצי שנה, לא קרה כלום, זה שווה לטובת החיים. אולי עוד דוגמה אחת קטנה שלא קשורה ממש לכל מה שאמרתי עכשיו, אבל זה גם כן היה לי פעם לימוד גדול, וזה הנושא של תקשורת, תקשורת בין אישית, ואני אומר, זה משהו שמעתי אותו פעם גם כן באיזה השתלמות כזאת, באיזה יום עיון כזה, שעזר לי מאוד, נתן לי הרבה כלים אחר כך לומר את זה לחבר'ה בצורה כללית וגם לפעמים בצורה יחידנית שהיה משהו קצת יותר קיצוני. ואני אומר, מה שמעתי אז באותו יום עיון מאותו אדם, איש מקצוע שעוסק בזה, אומר, תסתכלו על הבחורים, אגב זה לא רק הבחורים, תסתכלו על הילדים שלכם, תסתכלו על כל מי שיש לך איתו איזשהו קשר, איזשהו יכולת השפעה כזאת או אחרת, אם אתם רואים מישהו שהצד התקשורתי שלו מאוד מאוד חלש, זאת אומרת הוא אדם שמאוד מאוד קשה לו לתקשר עם חבר, לא מדבר עם בת, עם בחורה, הוא לא אדם, רק אדם יודע את זה עם עצמו או חבר טוב שיכול מאוד לעזור, חברים פה יכולים להיות מאוד, מאוד לעזור, שחבר שמאוד מאוד מתקשה לפתח שיחה קצת ארוכה, שיחה קצת טיפה יותר, אתם יודעים, לא שצריך כל אחד לעשות איזה סכנשים, מי יודע מה, אחד אוהב יותר, אחד משתפך יותר, אחד משתפך פחות, לא כל אחד הוא זה, אבל הכוונה היא שאדם, הוא מכיר את עצמו, שהוא עם האדם שמתאים לו, עם אח שלו, עם אמא שלו, עם חבר טוב שלו, עם זה, הוא יכול לנהל שיחה טובה, גם ארוכה, שיחה עמוקה, שיחה שהוא יכול להביע רגשות, הוא יכול להביע את עצמו כמו שצריך, מצוין, אז זה, אני קורא לזה, קשור למה שאמרתי קודם, בריאות הגוף, בריאות הנפש, זה הנורמליות, זה מה שצריך, בסוף, רוב הבחורות, בצורה טבעית, זה דרכם של נשים, כמובן לא להכליל שום דבר, אבל בדרך כלל, הן אוהבות שיחה, הן יותר קשורות לעולם הזה הרגשי, לעולם... שממנו חלק ממנו מבוטא על ידי דיבור ועל ידי זה ופשוט יהיה קשה לאדם, יהיה לו קשה קודם כל בדייטי, יהיה לו קשה להתחתן ויכול להיות שגם יהיה לו קשה אחרי החתונה. עכשיו יכול להיות שהוא ימצא מישהי שהיא גם כן, לא יודע, או שהיא כזאת או שהיא לא כזאת אבל זה לא מפריע לה וטוב לה מישהו כזה, בסדר, אבל בכל מקרה כדאי שזה יהיה, נקרא לזה, בתוך הגבולות גזרה. כלומר, בתוך הגבולות גזרה, הכוונה היא שזה לא יהיה קיצוני מדי. אם זה קיצוני מדי, אני ראיתי מקרים. ראיתי מקרים שאדם כאילו עוד דייט ועוד דייט ועוד דייט, וזה לא הולך ולא זה, ובסוף פתאום נפל לי הסימון, אחרי ששמעתי את ה... זה בדיוק היה באותה תקופה, שמעתי את היום עיון הזה. ואמרתי לעצמי, אלא, באמת זה מישהו כזה שגם בישיבה נראה לי כזה, אתם מכירים את הבונקרים האלה, כזה שבקושי מוציא לך מילה, מה נשמע בסדר, הכל בסדר, הכל זה, וכאילו, ולא רק, נגיד, איתי, אז אולי, לא יודע, זה ערב, לא נעים, וזה, לא יותר מדי וזה, אבל אתה פה ושם שואל את גם קצת אנשים מסביב, אתה אומר לו, כן, באמת, הוא לא, זה, כאילו, יש איתו בחדר, בדיוק מישהו מאוד מאוד מסוים, וגם איתו בקושי הוא מדבר, הוא מגיע, לדייט, עכשיו פה, אין, החלה לדבר הזה, בסוף אמרנו, תשמע, לא מתאים לי, כאילו, לא מתאים לי להסתובב עכשיו פגישה שלמה, כמה שעות, ובקושי להצליח להוציא מהבן אדם איזה שני משפטים רצופים, ואחר כך עוד פעם שתיקה של חצי שעה. אפשר לשתוק בדייט כמה דקות, לא יקרה שום דבר, לא צריך להיבהל. להפך, לפעמים אנשים שטוב להם ביחד, נדבר על זה, לפעמים טוב להם, לפעמים הם דיברו, והם קצת נחים, כמה דקות שותקים, לא קרה שום דבר. אבל אם זה אדם שכל שתי דקות שהוא מדבר, אחר כך הוא חצי שעה שותק, אז אתה סביר להניח שרוב הבחורות בעולם כבר לא כל כך יתאים להם, וזה סתם חבל, כי בסוף זה בחור טוב, בחור שבאמת אין לו שום סיבה שבעולם שלא התחתן וטוב ומהר והכל, רק פשוט נקודה מסוימת שאפשר לפתור אותה. אמר לנו אז אותו איש מקצוע, כשאומר בחור כזה, הוא אומר, שלחו אותו אליי, כאילו אמר, לא משנה, שלחו אליי, שלחו למישהו אחר שמטפל, אין, הוא אומר, שני מפגשים, ואתה כבר משחרר המון, כאילו רק לגוע בנקודות הנכונות, לפתוח באדם דברים שאולי עד היום לא פתח אותם, ושחרר לו איזה משהו שהוא איכשהו קצת באופי שלו, או בגלל הבית שלו, לא יודע למה, קצת היה עצור, קצת היה זה, תשחרר לו את זה, ויעשה קצת תרגולים על החברים, יעשה קצת זה, ובעזרת השם, אז שוב, מקרה כזה, יכול להיות ששווה לחכות טיפה, לעשות טיפה עבודה, ולהגיע, קיצור, שורה תחתונה, להגיע לנקודה שבה אתה נכנס לתוך העניין הזה. אגב, יכול להיות שאתם כבר בתוך העניין הזה, זה לא חייב להיות כזה שחור לבן, כאילו, טוב, אני לא נכנס עד שפתרתי או טיפלתי ב-1, 2, 3, אבל המודעות למה שאמרתי עכשיו היא טובה, גם אם אני כבר נמצא בתוך, או נמצא ספציפית עכשיו כבר בתוך איזשהו קשר, או שאני כללית, אני רוצה להיכנס, אני רוצה להיות בתוך העניין הזה, לא רוצה לאבד זמן, אבל אני תוך כדי תנועה, תוך כדי זה, אני שם לב לנקודה כזאת או אחרת. שוב, אם זה קצת יותר קיצוני, אז אני מציע, אם זה משהו טיפה יותר כבד, אז אני מציע, כן, להמתין, לעשות את העבודה שצריך, ואז להיכנס לזה, ולא להיכנס לתוך הדבר הזה, כי אתה לא יודע, יכול להיות שמכה ראשונה כבר יבוא לך מישהי שזה ילך טוב, ואתה יודע שאתה עם עצמך לא מאה. אז חבל להיכנס למצב הזה, זה לא הכי בריא. אז אם יודעים על משהו כזה שכן מצריך איזושהי עבודה, אז קצת לחכות, לעשות, תוך כדי לחכות, לעשות את העבודה, ואז להגיע לעניין. טוב, נקודה קצרה שדי ידועה, יש כמובן, אבל שוב שהיא תהיה רק ככה, ממש רק מה שנקרא חזי להצטרופי, מי שזוכה להתחתן בתוך שנות הישיבה, שזה המסגרת הכללית, כן, זה עד סוף שיעורי, כמו שאמרנו, אני מקווה שבישיבה גם תתפתח כזה הרגל טוב שיש בכל שיעור קבוצה כזאת או אחרת, מי שמתאים לו כמובן, אנחנו לא בעד, זה נושא לשיחה אחרת, אנחנו לא בעד ללחוץ ולא בעד להשאיר מישהו בכוח, שזה לא, עשה את 5 שנים, ברוך השם, זה זמן מכובד ויפה, והוא עשה את מה שהוא עשה, ועכשיו הוא יוצא לחיים, מתוך כל מה שהוא קנה בישיבה, והוא ממשיך את התורה בחיים, כמו שאנחנו אומרים תמיד, אף אחד לא בוגר של הישיבה, הישיבה כל הזמן ממשיכה איתנו, אבל בעזרת השם יהיו חלק שימשיכו, ובצורה טבעית יהיו חלק שלא ימשיכו, אז יש לרוב, הרבה אנשים, בוא נגיד ככה, שאף פעם אי אפשר להגיד הכללה, אבל הרבה אנשים שיצא להם, סייעתא דשמיא, שהתחתנו בתוך שהותם בישיבה, יש בזה איזשהו משהו שלכל חיי הנישואים זוכרים אותו, לא מדבר על מישהו שממשיך להיות אברך הרבה שנים, אז בסדר, אז זה כאילו, זה לא שנה אחת, זה יכול להיות בישיבה מספר שנים, אז זה בכלל, זה מישהו שיותר נראה לו שהוא באמת מקומו בעולם התורה, בעולם החינוך, בעולם כזה, ואז הוא גם לומד, נמצא בישיבה כמה שנים בתור אברך וכדומה, אבל בצורה טבעית אנחנו יודעים שבדרך כלל החלק הגדול, המרכזי של החבורה, אם זה 70% או 80% או 90% או 95%, אבל לא משנה, אבל בדרך כלל החלק הגדול זה מי שעושה את השנים בישיבה ולאחר מכן יוצא להיות תמיד חכם בעל הבית והרבה פעמים שומע מזוגות שככה יצא להם להיות ככה בשנתם הראשונה, אם זה שנה, אם זה שנתיים, ככה בתוך האווירה הזאת של ישיבה, בין אם זה שממש גרים ממש בתוך הקמפוס הישיבה, בין אם גרים, לא משנה, גם אם גרים כמה מאות מטרים, מברחה כמה דקות מהישיבה, אבל המציאות הזאת שהבעל הוא אברך, זה לא מציאות לכל החיים, אברך כידוע זה לא עבודה מבחינתנו, זה לא מקצוע, זה לא פרנסה, זה תקופה בחיים, בין אם זה בתוך המסגרת ובין אם אתה נשאר, כמובן שעוד יותר כשאתה נשאר מחוץ לזמן שאתה חייב לפי המסגרת של המדינה ואתה משקיע עוד איזה זמן ככה, המשפחה משקיעה עוד זמן ככה בלימוד תורה, יש בזה משהו חווייתי, משהו עוצמתי, לבוא ככה מישיבה, לבוא כל היום, לבוא מהישיבה, לחזור מהישיבה, שמעתי, למדתי, יש יותר, בדרך כלל יש גם יותר נחת, יותר רוגע גם ללמוד ביחד, מבחינת הזוג, בשנתו הראשונה, כן, נקי לביתו, שמעתי מהרב שלומי, היינו ביחד פה באיזה שבע ברכות, הרב שלומי אמר מאוד יפה, כתוב, נקי לביתו שנה אחת, ושימח את אשתו אשר לקח. ובדרך כלל רגילים להסביר, שבשנה הזאת הוא ישמח את אשתו אשר לקח. רב שלומי אמר לו, אומר, ושימח את אשתו שנה אחת, נקי לביתו שנה אחת, אם הוא יהיה נקי לביתו שנה אחת, אז כל החיים הוא ישמח את אשתו אשר לקח. זאת אומרת, אם בשנה הראשונה הוא יהיה נקי, כלומר, שאגב, זה נושא מאוד מאוד קריטי לדבר עליו וגם לעשות אותו בפועל. המציאות לפעמים היום, אני טיפה גולש, אבל זה הכל קשור. המציאות היום היא כזאת לפעמים שאנשים נכנסים לאטרף כי הם בלימודים וגם הם צריכים גם קצת עבודה. זה לא פשוט, כי באמת יש צרכים. נדבר על זה תכף מילה אחת על החשש הכלכלי, וזה נסיים. ועל כל מה אני אומר לזוגות, גם שבאים לפני החתונה, אם אני ככה יוצא להיפגש אתם לפני החתונה, אני אומר, תיזהרו, 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 השנה הראשונה אתם חייבים, חייבים לראות איך אתם מוצאים זמן לעצמכם להיות ביחד כמו שצריך, ללמוד, לדבר, להכיר אחד את השני. מצד הבעל זה שמח את אשתו, אבל מצד שניהם ביחד זה באמת לבנות בצורה יציבה את הקשר כמו שצריך, זה ילך אתכם לכל החיים. אז כשאתה אברך, אז באופן טבעי יש טיפה יותר רוגע, אולי מבחינה כלכלית אולי יש יותר לחץ, אבל מתברר שהרבה אנשים מעידים על זה שבשנים שהם היו אברכים, היה להם את עשיית הדשמיה הכי גדולה מכל מה שהם הרוויחו אחר כך כל החיים. לא יודע, זה מין איזה משהו לא ברור כאילו איך הקדוש ברוך הוא בדיוק עושה את זה, אבל הרבה, תראו, שמעתי את זה לא מאחד ולא משניים, שאלו אנשים, שאיכשהו בזמן שהם היו אברכים, אתה רגיל טיפה לחיות יותר כזה רגוע, יותר זה, יותר. אחר כך אתה מתחיל להרוויח, אתה מתחיל להרוויח, אתה מתחיל להוציא, כשאתה מתחיל להוציא, מתחיל להיות חסר לך, פתאום אתה לא יודע איך אתה גומר את החודש. ואתה אומר, אבל אני הייתי אברך, היה לי כולי דלפון, ממה הסתדרנו? היה לנו מלגה מפה, מלגה מהישיבה, איזו מלגת לימודים, קצת איזו עבודה כזאת, מנקת את הבניינים בצהריים. איך מזה חייתי? מתברר זה אני אומר בסוגריים, תכף נגיד לזה מילה. הכל פנים, אז ברור שזה, אבל שוב, לא בלחץ. כלומר, לא אומר את זה בלחץ, אלא כמשהו מצטרף כזה, שבאמת אם זה מסתדר וזה יוצא, אין ספק שיש בזה משהו משמעותי ועוצמתי, להיות איזושהי תקופה, להיות שנה, לפעמים זה חצי שנה, לפעמים זה שנתיים, יש לזה משהו, באמת משהו מתוק כזה, משהו עמוק כזה, שבאמת נותן הרבה ככה לכל החיים מבחינה רוחנית. אמרתי, הדבר האחרון זה החשש הכלכלי. היום הצד הכלכלי תופס מקום מאוד משמעותי. אנחנו מדברים על זה בבית המון, מספרים לילדים סיפורים, כאילו זה באמת נשמע לי, אני מתחיל לעכל כבר שאני באמת, אני כל מרגיש כזה צעיר, אני לא כך מבין איך אני, כאילו מה שאני מספר זה כזה נחשב מי יודע מה, אבל בסוף בסדר, אם התחתנת לפני 35 שנה, זה בכל זאת עברו כמה דקות, וקנית אוטו כשהילד הרביעי נולד לך, ועוד כל מיני דברים כאילו הזויים, הם כאילו לא מאמינים, כאילו, מספרים להם לפעמים בשולחן שבת דברים כאילו, הם לא מאמינים כאילו, מה, איך, מה חייתם, נסעתם באוטובוסים? תגידי שנסעתם באוטובוסים כאילו, מה, לא היה לכם זה, לא היה לכם זה? אז היום, קודם כל זה תמיד היה, זאת אומרת, בוא נגיד ככה, הכסף יענה את הכל כבר אמר קהלת, זה לא התחיל מהיום, זה, 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 זה טבעו של עולם, וזה לא רק שלילי, זה נושא לשיחה אחרת, אבל בכל זאת יש משהו בעולם היום שהוא עוד יותר, גם אתם וגם בעזרת השם בנות זוגכם בדרך כלל כבר גדלים בבתים שרגילים כבר לאיזשהו משהו מסוים, זה לא משנה, זה יכול להיות באוכל, זה יכול להיות בבגדים, וזה יכול להיות באמת ברכב ליד הבית שנמצא במקרה רק אחד, ולפעמים גם שניים, וגם שמעתי גם על שלושה רכבים שישנם בבית, אז וכל מיני תנאי חיים כאלה, שהבית גם יחסית די גדול, באופן יחסי, וכל מיני תנאי חיים כאלה, שאתה ככה מגיע כאילו לחיי נישואים, ואז אתה אומר לעצמך, וואו, אבל איך אני כאילו, זה לא יכול לקרות ככה על ההתחלה. אז אני אומר, כלפי זה, אני חושב שכדאי כמה דברים לזכור. קודם כל, תזכור שגם ההורים שלך לא התחילו ככה. כנראה. אלא אם כן, היה להם איזה סבא וסבתא משופעים, שוואלה, שככה גדלו עם... אבל טבעו של עולם, אגב, לא קשור דווקא לדתיים. גם חילונים שמתחתנים, לפעמים סטודנטים, אז אמרנו, בגלל זה הם לפעמים אולי קצת מתארחים בחתונה, אבל גם זה לפעמים. בסוף אנשים שמתרתנים צעירים, הם, מה לעשות? זה טבעו של עולם, שלא דומה התחלת החיים, זה המשך החיים. כלומר, זה משהו שלא צריך פה, אפשר לתת פה שיחות על הסתפקות במועד וללמוד מוסר שאפשר להסתפק במועד, וזה, אגב, זה נכון. כלומר, אני חושב שהשנים האלה שאתה רגיל לחיות ככה, הן מאוד חשובות, כי אתה לא יודע גם מה יהיה בחיים. בעזרת השם אתה מתכנן בחיים, וגם זה יקרה, יהיה לך מקצוע מכובד, אתה גם תרוויח בצורה מכובדת, גם אשתך בצורה כזאת או אחרת, כמה שתרצה שהיא תעבוד, וכמה שתרצה שתהיה עם הילדים בבית וכולי, הזכרתי על זה קודם איזה מילה, זה גם קשור קצת לעניין הזה של האם רואים את הכל רק דרך הצד הכספי, או שיש פה גם ערכים אחרים, שזה מאוד חשוב, זה מתחיל מעכשיו, חשוב מעכשיו לדבר על זה, חשוב מעכשיו לחשוב על זה, כמו לא, לדבר על זה, זה בדייטים, זה כבר, אבל לחשוב על זה, זה עם עצמך, כשאתה אומר, רגע, איך אני הולך עכשיו, כאילו, בתור, גם לפעמים ההורים אומרים את זה, שמעתי את זה מההורים בעצמי, אני תגיד, מה, למה אתם אומרים להם להתחתן, כי הם באים אליי בטענות, כאילו, למה אתם אומרים להם להתחתן, כאילו, איך אתה מעיז, כאילו, עם מה אתה שולח אותם לחתונה, כל הכבוד, היו פה 4 שנים, 5 שנים, בסדר, כאילו, בסדר, אבל מזה לא חיים עוד, כל הכבוד, מרוחניות, ומזה, לא, מזה לא מביאים, לא קונים במכולת. אז איך אתם, זה צריך להסביר, לפעמים צריך, יש הורים שכמובן מבינים את זה בעצמה, ויש הורים שהם קצת פחות, אז צריך להסביר שיש פה הסתכלות הרבה יותר רחבה, והכסף הוא לא העיקר, ובפועל, אז אני אומר, אז אם נסכם את הדברים האלה, אז קודם כל, באמת, הסתפקות במועד, גם כערך באמת, יכול להיות שגם בחיים אחר כך פתאום חס וחלילה, פתאום יש אבטלה, פתאום יש קורונה, פתאום יש משהו שפתאום אתה צריך טיפה להדק את החגורה, אז כבר היה לך כמה שנים כאלה בחיים, ולא שכל החיים מובטח לך כפית של דבש. אז זה אחד. שתיים, סתם אתה מבין שהתחלת החיים היא לא כמו המשך החיים, ולכן יש לך את הכוח עכשיו קצת באמת להבין שבאמת טיפה יותר רגוע, ולא כל מה שאני ארצה לאכול אני אוכל, ולא כל מה שאני ארצה לקנות בגד אני אקנה, נכון, צריך לקנות לאישה לפני החגים, זה מצווה גדולה מהתורה, לשמח את אשתו, אז את כל לאסוף את כל החסכונות ולהשקיע בזה כדי לקנות לבגדים, לשמח אותה לפני החג, אבל לא כל רגע שבא לי משהו אני זה, וכן יכול להיות שאני גם אסתה באוטובוסים, פחות עד שיבלה דיאלד הראשון, אולי אפילו גם אחרי זה אם אני אהיה במקום שיש תחבורה ציבורית, יכול להיות שאני אוכל להסתדר, ואולי גם בבית טיפה קטן, יהיה לנו חדר וחדר שינה ועוד איזה סלון קטן, ובסדר, כרגע זה מה שיש, זה יקר להזכיר דברים גדולים, אז אני אחיה בצורה יותר מצומצמת, בעזרת השם, אני אתפתח בחיים ויהיה לי יותר. זה אחד. שתיים, מבחינת הכסף עצמו, אז כמה דברים. א', היום יש באמת, הרבה אנשים יודעים איך לקראת איזה להסתדר, בין אם זה להסתדר ולעשות כסף קל, אני לא יודע איך לקרוא לזה, כאילו בכל מיני, לא רוצה להגיד קומבינות, אלא בצורה כזאת שיותר, כן, דרך כל מיני זה. בין אם זה באמת עבודה קשה יותר, כן, שטיפת, כאילו אנשים מוצאים את הדרך בסוף, יש מלגות, מלגות, בוגרי צבא, מפה, משם, כל מיני דברים כאלה, אתה מצליח לעזור, ממנת הלימודים, כל מיני דברים האלה, קצת עבודה, אישה קצת עבודה, מספיק, ההורים, עזרה מההורים, נקודה חשובה, ובזה נסיים, עזרה מההורים, גם לפעמים יוצא לי פה עם החבר בישיבה לומר את זה, לפעמים בא מישהו אומר לך, הרב, חייב לעבוד וזה, להנשא אותו, מה עם ההורים, וזה אומר לו, ההורים, ההורים יכולים לתת לי, גם ההורים מציעים לי כל פעם שאני יוצא מהבית, שמים לי 200 שקל, אבל אין מצב, לא לוקח מהם גרוש, לא לוקח מהם שקל, לא נעים לי לקחת משקל. אני אומר, למה לא נעים לך? מצב כלכלי בבית קשה וזה? הוא אומר, לא, ברוך השם, מצב כלכלי בסדר, אז למה? לא נעים לי, אני אדם גדול, אני כבר בוגר, אני בן 21, מה אני מקבל מתנות עכשיו מההורים 200 שקל? מה אני ילד בן 11 שנותנים לו דמי כיס? איך אני כבר הייתי בצבא, הרווחתי כבר משכורת של 1400 שקל, מה עכשיו אני לא שייך? אז אני אומר, תמיד אני אומר לאנשים, בתור הורי, אז עכשיו אותו דבר, אומרים גם כאילו על אחרי החתונה, אומרים, תשמע, לא נעים לי ליפול על ההורים, לא ליפול, לא נעים לי שההורים יעזרו, אם זה ליפול וההורים לא יכולים, אז לא יכולים. אבל אם ההורים, אני אומר לכם בתור הורי, שאתה מגדל ילדים, והכיף הכי גדול, אני מתאר לעצמי שככה רוב ההורים, אתם כולם, לא כולם, יש כאלה שלא, אבל בגדול, בצורה נורמלית, בטח אתם תהיו כאלה, אחד הכיפים הכי גדולים שלך זה לתת כסף לילדים שלך. עכשיו, לא כסף קל סתם שהוא יהיה רגיל למתנות ולא לא, לא, לא יעבוד ולא זה, אבל לא מדבר על לעזור לילדים, אתה יכול, לא יודע, לקנות דירה או לחתן אותם או לא, כל מיני דברים כאלה. אבל גם, אם יש לי בן בישיבה ואני אומר, תשמע, קח את ה-200 שקל, תהיה רגוע, תלמד תורה, אני לא רוצה שתעבוד עכשיו. עזוב, אני בסדר, ברוך השם, אני יכול לתת לך את ה... עכשיו, אותו דבר, אם הוא מתחתן, ואני חשוב לי שבהתחלה הוא יהיה לא כזה טרוד, והתחתן לא בגיל, לא בגלל זה יחכה עם החתונה, ואני אומר, תשמע, אני אעזור לך בשכר דירה, אני אתן לך 1,000 שקל לחודש. אני מדבר עם הצד השני, הצד השני אומר, אלא, גם אני אתן 1,000 שקל. לא בשמיים, כאילו, שוב, אם לא אפשרי, לא אפשרי, אבל המציאות היא שהרבה פעמים זה אפשרי. אז אם זה אפשרי, לא צריך להגיד לא. לא צריך להגיד לא, 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 אני חנק, אני אשתגע, שבגלל זה אני לא אתחתן. עכשיו, בסוף מה שיקרה, שבגלל זה אני לא אתחתן, כי, אז בוא. עכשיו, כל אחד גם מכיר, אני לא אומר, אם מישהו יודע, תשמע, אני המצב, אין לי שקל, לא מעצמי, לא מזה, לא מזה, לא יודע, זה מטריד אותי בטירוף, זה כבר עניין אישי, שצריך לדבר אחד על אחד, לראות בדיוק מה הסיפור, אבל בגדול אם אני לוקח את כל הדברים האלה, יש לך את הצד שלך, יש לך גם את הצד שלה, שיכול להיות שאצלך יהיה זה, יכול להיות שהברכה תבוא משם, ודוש ברוך הוא ישלח לך מישהו, אולי ששם יהיה יותר, עין טובה ובשמחה, ישמחו לתת, ואפילו יכולים לתת קצת יותר. אז יש לך גם הקדוש ברוך הוא, אגב, בכלל הקדוש ברוך הוא, כאילו, צריך להגיד את זה, אבל הוא בתמונה, הוא לא הלך לשום מקום, והוא משגיח עלינו, ואמונה בביטחון, בחיים בכלל, זה משהו ש... במידה מסוימת אפשר לבנות עליו. כלומר, לא אגיד כאילו משהו שהוא לא הגיוני, הקדוש ברוך הוא גם אומר, תעשה השתדלות, תראה, בסדר, ההשתדלות שלי זה ההסתפקות במועד, וההשתדלות שלי זה שאני לא אתעצל, אני גם אעשה קצת עבודה מהצד, וגם רעייתי שתחיה, אם היא תוכל לי גם כן טיפה הזה, ואם ההורים ישימו יד, אז גם הם ישימו יד, ובסוף מסתכלים מסביב על העולם, נער ראיתי גם זקנתי, אני עוד לא ראיתי מישהו שאין לו מה לאכול, לא ראיתי. ואני אומר לאברכים תמיד, אם יש מישהו ממש עם בעיה בזה, שיבוא, שיגיד לי, יש לי קרן מיוחדת, מי שיהיה בתוך הישיבה, שיחת קלים, קרן מיוחדת, לפעמים נותנים לי תרומות כאלה שהם לא עם קבלה או משהו, תרומות כאלה שאני שם אותם בחשבון, בנפרד, ולפעמים זה אברך ככה שבאמת קצת יותר קשה, אין לו לא מההורים ולא מזה, והוא נתקע פתאום, יש לו פתאום איזו הוצאה, והוא צריך פתאום איזה 500 שקל, איזה 1,000 שקל, אומר לו, תרגיש בנוח, תבוא אליי, בשביל זה יש אנשים טובים שתורמים, כך, ולפעמים זה גם סכומים יותר גדולים, גם נתתי לאנשים גם יותר סכומים יותר גדולים מזה, וכשאתה יכול, בעזרת השם, בוא נראה מתי, תחזיר את זה. לא, כלומר, יש, הדברים מסתדרים, דברים מסתדרים, הם לא בלתי אפשריים, הם לא בלתי אפשריים, אבל בהחלט לחשוב עליהם, בהחלט לתת איזשהו מענה פנימי שאתה זה, ואז גם בדייט, באופן טבעי, הדברים מדברים עליהם, אז מדברים עליהם באותו כיוון, וזה כבר, בזמן שמדבר על זה גם כשנדבר על המפגשים עצמם. טוב, ככה זמננו נגמר, אז אני אפילו לא כך יכול לתת מקום אם יש איזה שאלות, אז בכל מקרה אני אומר, אם יש לכם משהו, בכלל, אם יש משהו שמעניין אתכם שאני אדבר עליו, ואני מעצמי לא חושב לדבר עליו, אז תגידו לי את זה ככה במשך השבוע, ועד אני אנסה לחשוב אם יש לי מה להגיד על זה, וגם פה תוך כדי, אל תתרגשו מזה שאני מדבר ככה רצוף, תעצרו אותי ותשאלו, כי אנחנו בסוף רוצים שיהיה פה שיח ביחד, ולא... בסדר, בעזרת השם, שר כוח, שיהיה טובה וברכה, בעזרת השם. רגע פה.